ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות ישראל במלחמה 417 ימים עם 101 חטופות וחטופים חטופים שנרכבים במנהרות חמאס בקור בחושך ועכשיו אולי תהיה איזו תקווה קטנה בליבם שעם חתימת ההסכם עם חיזבאללה משהו יתחיל לזוז מדברים על 10 הלילה יש מי שכבר קושר בין הזירות 417 בכל מקרה ימים ארוכים מדי ועוד משהו שנת 2024 מסתמנת כשנת צי שלילי במספר ההרוגים בתאונות הדרכים המספרים הקשים מדברים 38 ילדים נהרגו על פי נתוני הרלב"ד מספר סי מאז שימו לב מספר סי מאז 2010 רק אתמול נדרסה למוות במעבר חצייה בירושלים ילדה בת 10 נכון להיום, 389 הרוגים, ילדים ומבוגרים שנהרגו בשנת 2024, והשנה עוד לא הסתיימה, ובסטטיסטיקה השלילית הזאת, ככל הנראה, זה עוד לא הסוף לצערנו. תקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מקוצץ בעקביות, בהתאם גם האכיפה בכבישים. כשיש מלחמה, האזרחים משלמים את המחיר, וגם בנושא הזה כמובן. אם לא ידעתם, יש בכנסת ועדה לבטיחות בדרכים. היושב ראש שלה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, הוא התפטר במחאה על חוסר ההשפעה שלה. לא משפיע על כלום ולא שום דבר, ודאי שלא על משרד התחבורה ועומדת בראשו השרה מירי רגב. מבקר המדינה התייחס לאחרונה לעלייה עקבית במספר התאונות, וייחס אותה להיעדר אכיפה. המשטרה, בעידוד השר, יודעת לחלק כלי נשק מצוין להגנה עצמית, כמעט לכל דורש, אבל איפה השוטרים בכבישים? נעלמו. ומה עם יישום התוכנית הרב-שנתית הלאומית, שמונחת על שולחנה של שרת התחבורה? למה זה תקוע? גם זה יידחה ליום שאחרי? הכביש הפך זירת רצח. תתעוררו. ככל הנראה לקראת הסדרה בלבנון, ראשי היישובים מתנגדים לסעיפים המתגבשים בהסכם, הסכם הפסקת האש הערב לאחר ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, הם ייפגשו עם ראש הממשלה, וגם רשתות המזון כולן ממשיכות להרוויח בגדול, אז למה אנחנו לא נהנים מזה וממשיכים לשלם ביוקר? מיד יהיה איתנו שר הכלכלה ניר ברקת, שהודיע שיפעיל צו חירום לעת מלחמה למניעת עליית מחירים, נדבר איתו על זה. פייבוקס משיקה את אפליקציית פייבוקס יאנג, ארנק דיגיטלי לילדים, אנחנו נבדוק בדיוק מה זה, ואיך זה עובד, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו על השידור איתנו, שקד מורג, איפה הכסף, כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. ראש הממשלה זימן אליו לפגישה את ראשי יישובי הצפון לדיון בפרטי ההסדר המסתמן. יושב ראש היישוב מרגליות איתן דודי קורא הבוקר כאן בתוכנית 7-9 לתושבים לא לחזור.
אני קורא לכל התושבים, גם בהזדמנות הזאת, לא לחזור למושבים, לא לחזור לקיבוצים, לא לחזור לקריית שמונה. אל תחזרו כי מפקירים אותנו, כי הטבח שיהיה פה, השביעי לאוקטובר, שיעשה פה כוח רדואן, אם זה יקרה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, אחרי זה יקרה, הטבח בדרום יחביר לעומת מה שיקרה פה.
רשות האוכלוסין מדורגת במקום הנמוך ביותר בדירוג מתן שירות לציבור, כך עולה מדוח מבקר המדינה שמתפרסם ממש עכשיו. המבקר בדק יותר מ34,000 תלונות של אזרחים על שירותים בשמונה גופים ציבוריים, ובהם הביטוח הלאומי, רשות המיסים, משרד התחבורה ועוד, כפי שהסביר המבקר מתניהו אנגלמן.
אזרחי ישראל משלמים מיסים גבוהים המממנים את המגזר הציבורי. חובה על משרתי הציבור להעניק שירות מיטבי, יעיל, ומסביר פנים לכל אדם. על מנהל רשות האוכלוסין ומנהל רשות מקרקעי ישראל לערוך בדק בית לאור הציונים הנמוכים שקיבלו.
ורווחי רשת שופרסל זינקו ברבעון השלישי פי ארבעה והסתכמו ב-238 מיליון שקלים. הגידול נובע מגידול בהכנסות, מעליות המחירים וגידול במחירות עצמן. עד כאן הכותרות שלנו, מיד שר הכלכלה איתנו. שלום לשר הכלכלה ניר ברקת, הליכוד, שלום, מה שלומך?
שלום לך, שלום וברכה.
טוב, אז תראה, אנחנו לא נדבר על ההסכם המסתמן, וזה על פי בקשתך, אבל אני כן רוצה, אתה יודע, לעשות את הקישור בין הסכם שהוא הסכם להפסקת אש, לבין, אתה יודע, כלכלה יותר טובה, כי שר האוצר דיבר לפני שלושה ימים על זה שמלחמה טובה לכלכלה, ואני שואלת אותך אם אתה מסכים, לפחות עם ההנחה הזאת שלו, שאני לא יודעת מאיפה הוא הביא אותה.
בוא נתייחס לאלמנט מאוד מאוד חשוב, וזה תודעת הניצחון. העולם צריך להבין שמי שמתעסק עם מדינת ישראל משלם מחיר כבד. במדינת ישראל כלכלתה יציבה, יחסית, אנחנו אמנם נפגענו כלכלית במלחמה, זה ברור, גם בתל"ג ועסקים וכיוצא בזה, אבל יחסית לאורך המלחמה, מדינת ישראל הוכיחה שהכלכלה שלה יציבה והיא בנויה לצמיחה. ברור לחלוטין שכעולם מבין שמדינת ישראל ידע על העליונה במערכה, חד משמעית יש פה הזדמנויות פז לצמיחה מהירה. אני מדבר עם כל העולם, אני כשר הכלכלה מתעסק במסחר בינלאומי, מדבר עם קולגות בכל העולם, הם כולם אומרים, הפלא הזה שנקרא מדינת ישראל, הפוטנציאל, אנחנו רוצים להבין איך אתם עושים את זה, איך אתם עושים רעיונות, והביקוש למדינת ישראל מאוד מאוד משמעותי.
כלומר,
ליום שאחרי.
אוקיי, אז תכף נדבר על היום שאחרי, אבל ממה שאתה אומר, אני מסיקה שבאמת הסכם כזה יהיה טוב מאוד לכלכלה.
תראי, אני, הסיבה שאני חושב שאין טעם לדבר כרגע, בוא נשמע מה ההסכם. עוד לא יצאו לנו הסכם, ולכן אני אתייחס להסכם אחרי שנשמע מראש הממשלה ו... נשמע בדיוק על מה מדובר, נשמע את התמונה, אנחנו, יש לנו שיחה בקרוב, ואז נגבש עמדה ברורה. מה שבטוח, אבל אני נסתכל רגע בהסתכלות מערכתית, ברור שמדינת ישראל בשלב כזה או אחר, צריכה להרים משקפת, להסתכל קדימה, ולצאת בצמיחה מועצת, כמובן. בשום פנים ואופן אסור לוותר על הביטחון של תושבי הצפון. בשום פנים ואופן. צריך לתת להם את הכלים שההגנה... והביטחון במטולה, כמו בתל אביב.
100%.
לשם אנחנו צריכים להגיע.
יפה. עכשיו בואו נדבר על ההכרזה שלך היום. אתה מכריז על מצב חירום בתחום המחירים, ואתה מדבר על שורת מוצרים שאתה מכניס לפיקוח, וזה אמור למנוע העלאות מחירים. קודם כל, על אילו מוצרים אתה מדבר, ולמה עכשיו? כלומר, למה אתה קושר את זה? מה אתה עושה עם זה בדיוק?
אני יכול להגיד לך דבר כזה, חד משמעית, אני חושב שהציבור מבין שיש מונופולים וקרטלים ויצרנים ויבואנים שמעלים מחירים, הם עושקים את הציבור ועושים את זה בגלל האתגרים של המלחמה ובגלל המצב של החירום. אני ראיתי את זה למען האמת עם ההתחלה של המלחמה באוקטובר. אנחנו שמנו, אני ניסיתי, אין היום כלים, לא היו כלים בתחילת המלחמה, לא היו כלים לממשלת ישראל להתעסק עם מי ש... עושק את הציבור בזמן מלחמה.
אתה יודע, אני אכניס פה רגע, אני אכניס פה רגע, שר ברקת, בסוגריים, את הבנקים ואת רשתות המזון, שרק עכשיו אמרתי, שופרסל הרוויחה מחירים אסטרונומיים, אז המלחמה הזאת הקפיצה אותם, וזה מטורף.
לצערי הרב,
ואנחנו משלמים את המחירים.
נכון, אז שאלת למה עכשיו? אז אני אומר שאת הנושא הזה של להתמודד עם הפקעות מחירים בתקופת מלחמה, אני מדבר על תקופת חירום.
ברור.
לא בחירום, אני לא, פיקוח זה לא הדבר הנכון.
כלומר, אתה קורא לזה מצב חירום. אתה מגדיר את זה כמצב חירום.
זה קשור לחירום. אנחנו אלינו הצעת חוק כבר, הצעת מחליטים כבר באוקטובר. לצערי הרב, ההתנגדות באה מהאוצר ומגורמים אחרים. לא יכולנו לשים הצעת חוק ממשלתית בזמנו, ולכן מצאנו את הדרך יחד עם דוד ביטן מהכנסת, לשים הצעת חוק פרטית שלו, ובסוף ביולי האחרון, באה חקיקה שהיא מורכבת במיוחד, אבל היא לפחות נותנת קצת כלים, ללכת על תהליך שבו, כשמדובר, שאנחנו רואים שיש חשש לעושק הציבור, שר הכלכלה רשאי ללכת על מהלך של פיקוח.
רשתות השיווק השקות את הציבור? זה דבר, משפט שאתה מוכן להסכים עליו, לחתום עליו?
אני מסכים שהמוצר, המחיר, בסופו של דבר לצרכן, הוא הרבה לצערי החלקה מנצל את ההזדמנות ומעלה מחירים, חלקם זה כימונאים, אבל חלק גדול מהעניין הזה זה דווקא ספקים.
אוקיי, אז לאילו מוצרים אתה מתכוון, קודם כל, או מכוון?
אז יש רשימה שנפרט לך אותם, רשימה של מוצרי יסוד, שברור לחלוטין שלסל שירותים משפחתי, בוודאי לסוציו הבינוני ומטה, הדברים האלה משמעותיים, אנחנו רוצים לשמור על הצרכן בתקופת המלחמה. אגב, אנחנו הכנסנו לעניין הזה גם מחירי טיסות נכנסות לישראל, כי גם שם אנחנו לצערנו הרב רואים את המצוקה, שבהיעדר 60% מנבחי התנועה לישראל, בגלל היעדר חברות זרות, גם שם המחירים לצערי הרב עלו לתקרה.
אז זה מעניין מה שאתה אומר, במסגרת אותו מצב חירום, אתה יכול נגיד לאלץ את אל על, ארקיע, ישראל, נגיד להחליט על מחיר X, ושזה יהיה המחיר נגיד ל-45 יום? או עד שיוסר מצב החירום הזה?
יום, ואפשר כמובן כל הזמן להאריך את זה, נכון. אני חייב להגיד לך שאנחנו בשיח איתם, כי הם מבינים שאנחנו הולכים לתהליך החקיקה הזה, והם מדברים איתנו, אנחנו רוצים לרסן את המחירי מקסימום בטיסות, ולהתלבש על מוצרי בסיס יסודיים. עכשיו, על פי החקיקה שהתקבלה, היה לנו קצת אתגרים בירוקרטיים, כי את יודעת, ענת, לא היה במדינת ישראל מצב חירום כל כך הרבה זמן אף פעם.
נכון.
תמיד מצבי חירום היו יחסית מהירים, נגמר, ולא נדרשנו לעשות
נכון,
פיקור.
נכון, אנחנו 14 חודשים בתוך הדבר הזה.
וכל הזמן חושבים שאולי זה ייגמר.
כן.
אני מבין את האנשים שאומרים, אנחנו לא רוצים פיקוח, אנחנו רוצים תחרות. אני בעד. ולכן עשינו את הרפורמה של מה שטוב לאירופה.
נכון, שזה יהיה ב-2025 אגב, זה עוד לא עכשיו.
נכון, זה תהליך שיקח את הזמן שלו. ובינתיים אני רוצה לוודא שלא עושקים אותנו.
אז ממתי זה קורה, השר ברקת?
אז על פי החקיקה אנחנו מחכים לתשובת שר האוצר והאוצר לשבוע ימים. אני מקווה שבתקופה הזאת נגיע להסכמות על הרשימות, אנחנו איתנו רשימה, והגדרנו תהליך שהוא חדש, איך עושים את זה, אבל ברגע שנסיים אותו, אני מקווה כמה שיותר מהר, אז רשות להגנת הצרכן תיכנס לפיקוח. תראי,
כלומר, זה עניין של שבועות או פחות?
כן, כן, זו המטרה.
ואיך תאכפו את המחירים, זאת אומרת, איך תשגיחו, או איך נדע שלא מעלים לנו מחירים, נגיד, בסופר?
תודה לאל, יש לנו את הרשות להגנת הצרכן, יש לה יכולת לפקח. אנחנו נתנו לנותנים את הכלים ואת ההנחיות לפקח פעם שאנחנו מסיימים את כל התהליך הזה. זה ייכנס באופן מיידי. הפיקוח יהיה על המדפים. המשמעות היא שגם הכימונאים, גם הרשתות ובסופו של דבר גם הספקים יצטרכו לעמוד בחוק, בחקיקה ובאכיפה שאנחנו נביא.
אוקיי, אז חוץ
מ... בעזרת השם, כמה שיותר מהר שנגמור עם תקופת המלחמה, אני מקווה שכבר אז, אולי אפילו לפני זה, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, ייכנס לתוקפו, ויגדיל את התחרות, וזה הפיקוח הכי טוב.
כלומר, הדבר הזה שאתה מספר עליו היום, זה עד שתיגמר המלחמה.
כן, זה מחובר...
זה מחובר רק למצב חירום.
רק למצב של חירום.
יפה. עכשיו, תשמע, אתמול, שאלה אחרונה, אתמול בנק ישראל השאיר את הריבית על 4.5%, לא שינה אותה, ומזהיר מפני אינפלציה. אילו צעדים אתם, או אתה עושה עכשיו את המצב חירום, אבל מה עוד צריך לעשות כדי לבלום עליית מחירים בכללי, בלי הדבר הזה שייחסת עליו, שזה ל-X מוצרים ספציפיים, מוצרי בסיס, ודיברת עכשיו על טיסות, שזה גם חידוש.
כן, מוצר, זה לא חידוש, אנחנו עובדים על זה כבר תקופה, גם הגענו לפני כמה חודשים להסכמה עם אלה, לייצר הבים, להוציא יותר נסחים החוצה, אנחנו בשיח עם החברות תעופה, וחלקן מגיבות יותר טוב, חלקן פחות. בחקיקה אני מעריך ומקווה שנוכל להשפיע באופן משמעותי, לפחות על מחיר המקסימום. אני לא אכנס לכל הפרטים שם. אבל תראה, התשובה לשאלה שלך היא כזאת. קודם כל, תחרות, תחרות, תחרות. בתקופת מלחמה, לוודא שלא עושקים את הציבור, ומנצלים את תקופת המלחמה שיש פחות היצע. ולצערנו הרב הציבור יש פחות חלופות. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו עסוקים, אחר אני מקיים דיון אצלנו במשרד, על איך אנחנו למען הסר ספק לעשות עוד פעם אחת מצב, איך מסיים לערכות צפון, אם וכאשר יתחילו לחזור התושבים, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מסיים לשיקום איפה שצריך ולצמיחה איפה שצריך. והדבר השלישי, הסתכלות קדימה לשווקים הבינלאומיים. ככל שנדע להאיץ את הצמיחה של ישראל לשווקים הבינלאומיים, ולפתוח גם את הייצור, ולהצמיח את הייצור, באמצעות חברות הייטק ואחרות, אנחנו גם פותחים את היבוא וגם את הייצור, לשם התשובה. ואני חייב להגיד לך שגם...
משפט סיום.
גם נגיד בנק ישראל, שמכיר את הפעולות הללו, אנחנו מסכימים שמצד אחד הוא עושה את הבלימות, ואנחנו נערכים לצמיחה ולפתיחת השווקים לחול.
אוקיי, נקווה לטוב כולנו, כי זה לטובת הכיס שלנו, השר ניר ברקת, שר הכלכלה, תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.
שלום שלום, להתראות. מאזין לדברים האלה יחד איתנו, בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, בדרך לפגישה עם ראש הממשלה, לשמוע פרטים על ההסכם שמתגבש, שככל הנראה יוכרז עליו כבר הערב, וזו הפסקת אש, זה לא הסכם שמעבר לכך. שלום בני בן מובחר. בני בן מובחר איתנו? לא איתנו. הנה אתה, יופי. אני שמחה שאתה איתנו. תגיד, מה אתה הולך להגיד לראש הממשלה? עוד לפני שתשמע, או שלא?
אני הולך להגיד לו שמה שהוא הולך להציג לקבינט, מבלי שראיתי, כן? מבלי שראיתי את ההסכם, אני לא יודע כמה הוא יספר לנו על ההסכם,
כן.
אבל דבר אחד אני יכול להבטיח. לתושבים שלי ולמאזינים שלך, שמי שהולך לחתום על הסכם, לא מחובר לאירוע, לא מחובר למציאות, ולא מחובר לביטחון תושבי הצפון ומדינת ישראל. זה כבר לא רק תושבי הצפון. האירוע עכשיו הוא אירוע שהוא לכלל תושבי מדינת ישראל. זה לא רק הצפון. הצפון יהיה הברווזים במטווח, מי שיחזור.
חכה רגע, עכשיו...
הבאה, זהו. אף אחד לא יקבל המלצה מאיתנו לחזור.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע דבר דבר. קודם כל, מדובר על הפסקת אש. 60 יום, וצהל עדיין שם, וזה תקופה ניסיונית של חודשיים. אם קורה משהו בין לבין, צהל ישנו, יש דרג מדיני, יש הוראות לצבא, אפשר לחזור אחורה, זה לא כזה ראה וקדש, אז למה לא לתת צ'אנס ל-60 יום האלה?
ענת, אנחנו יודעים בדיוק מי יש בצד השני. האזרחים, לכאורה בבגדים אזרחיים, הם חיזבלונים, הם מחבלים, הם מרצחים, מכף רגל ועד ראש. אף אחד שם לא יודע על הפסקת אש. אנחנו לא צריכים להתקשר לצרפתים, לאמריקאים, להגיד, אוי, אוי, חיזבאללה או חיזבאלון אחד, שלא מחכה לאישור מאף מגד שהתפוצץ בביפר או עדיין נמצא בחיים. אף אחד לא יבקש אישור, כאלה יגיעו לגבול, וראינו גם היום. ראינו היום שניסה מישהו לחדור לגבול המדינה שלנו, וראינו מה קרה. היו צריכים לירט אותו. אם זאת המשוואה, שכל מי שיכנס מעבר לאזור הליטני, יעבור לצד השני, מות יומת, ביי, את יודעת מה? זה הסכם.
אוקיי, בוא תשמע קודם, ואנחנו נמשיך לדבר על זה אחר כך. אבל אני כן רוצה לסיום השיחה לשאול אותך על כסף. כמה הובטח לכם לשיקום ואתה יודע, שדרוג האזור ולהחזיר אותו נגיד למה שהיה קודם?
א', שום כסף לא ייתן לנו את הביטחון, וכל מה שמדובר עכשיו בכסף שרוצים לתת לתושבים שלנו, מענק בשביל לפתות אותם לחזור הביתה. פה לא מדובר בכסף. אבל לשאלתך, כי אני מבין לאן את הולכת, לשאלתך, תוכנית שהוגשה ביחד עם ג'וינט אלקה, ביחד עם צ'ייני, הפרויקטור כן. השלישי שנכנס וכבר ראה את התוכנית, חידד את התוכנית, ישב עליה ביתר קפידה עם כל אנשי המקצוע, לא איתי, רק עם אנשי מקצוע, קוצצה ל-15 מיליארד.
הובטחו 31 לדעתי.
הובטחו 31, בדיוק.
כן.
ירדה ל-15 מיליארד, ובתוך ה-15 מיליארד הכניסו את אקו, הכניסו את קרמיאל, לי אין נגדם שום דבר. כל אחד מהקריות מנצרת, מטבריה, צריך לקבל את מה שמגיע לו, במידה ומגיע.
אז בסוף כמה נשאר לכם? כמה נשאר ליישובי הצפון?
12 מיליארד, מתוך תוכנית שהגשנו על 31 מיליארד.
למה זה מספיק?
גורנישט מן גורנישט, שום דבר.
ממש ככה.
ממש ככה. היישובים שלנו הם בסיסי צבא לכל דבר ועניין, וכל הלוחמים המדהימים שלנו, בני 18-19, שיושבים על טנק מרכבה 4, ועוברים בתוך בית הלל עם הטנק, זה באמת, אני לא, לא מצפה מהם שהם יתחשבנו עם איזה אי-תנועה, או איזשהו תמרור, או דשא. אבל זה המדינה שלנו, אנחנו נמצאים בתוך המלחמה הזאת, ואנחנו נשקם את הכל ונעשה את הכל.
Okay.
אנחנו צריכים את המדינה שעכשיו מדובר בביטחון, לא מדובר בכסף. מדובר בביטחון התושבים שלנו.
Okay.
ובהסכם הזה אני לא רואה שאנחנו נגיד לתושבים שלנו נחבר.
אוקיי, okay. בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון. עוד נדבר על זה, בוודאי. תודה רבה שדיברת איתנו.
בוא נראה איך ניכנס ואיך נצא.
בדיוק, בדיוק.
פתוח יהיה על מה.
נכון, נכון. תודה לך.
איך אני תמיד מתראה.
תודה רבה. שיהיה טוב. ביי. עכשיו אנחנו לדיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים. חזרנו, רק נעדכן במקביל כמובן לדיבורים על כך שתוכרז הפסקת אש הערב. כרגע אזעקות בצפון באזור מעלות תרשיחא והסביבה, ואומרים שלום לאיתן יוחננוף, מנכ"ל רשת יוחננוף. שלום לך.
שלום.
שלום, שלום. קודם כל אני רוצה שתתייחס להצהרה או להכרזה של השר ניר ברקת, שמודיע היום על מצב חירום, דיברנו איתו כאן לפני כמה דקות, בתחום המחירים, והוא הודיע על ההכנסה שלהם בתוך שבוע, שורת מוצרים שימנעו העלאות מחירים ספציפית. מדובר על קמח, פסטה, שמן קנולה, אם דווקא רוצים, שימורי טונה, טירס וכולי, ממרח שוקולד, מזון לתינוקות. אתם תצייתו לצו החירום הזה?
ברור שאנחנו נציית, אנחנו אזרחי המדינה ושומרי חוק, אנחנו נציית לחוק. רק בהחלט יש לנו גם ביקורת על מהלכים שהם גם אם אולי מהלך חירום, לאיזה מהלך חירום בדיוק מדובר. יש כל כך הרבה דברים שהשוק צריך לעשות אותם כדי באמת להביא תועלת אמיתית, ולא לעשות איזושהי מניעה, שהיא במצב בזמני...
איזה דברים, למשל, אני כבר אשאל אותך, איתן, כי אתה יודע, אנחנו, איזה דברים אפשר לעשות וצריך לעשות? כי אתה יודע, אנחנו נכנסים לסופר, לרשתות יש רווחים אסטרונומיים לכל רשתות המזון, ואנחנו לא רואים את זה, אנחנו משלמים כל שבוע יותר.
תראה, אני חייב להגיד לך שההסתכלות על הרשתות כענקיות שמרוויחות הרבה כסף, וצריך להבין, שאם נתרגם את השקלים לאחוזים, אז הרווחיות באחוזים היא רווחיות שאפילו מחשידה את הענף הזה בסיכון גבוה. אחוזים בודדים. נכון שהסכומים שאתם שומעים לאזרח הפשוט הם נשמעים אדירים, בגלל שהמספרים הם גדולים, אבל צריך להבין שזה שוק מאוד מאוד כבד וגדול, ובסופו של דבר הכספים האלה והרווחים האלה בסוף משרתים את הפעילות של העסק, הרווחיות שלו.
מאה אחוז, אבל למה לא מתרגמים את זה אלינו? אז אוקיי, אז אולי... בסדר, אולי תתרגמו את זה לכיס שלנו, כלומר, אולי טיפה להוריד מוצרים, עזוב רגע את שר הכלכלה. אתה אומר שתצייתו לצו חירום.
קודם כל, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו ממש נכנסים מתחת לאלונקה, אנחנו יכולים לראות שהתפעולי שלנו הולך ונשחק באמת בעקבות החלטה שלנו להיות חלק מהאירוע הזה, ולעזור לצרכנים ולמכור יותר ויותר בזול. כנסי היום לחנויות שלנו, תמצאי מבצעים מטורפים של 50% מוצרים של 8 שקלים, נמכרים ב-4 שקלים. אז עושים המון מאמצים כאמת, באמת להביא את הפתרון. אבל אני אומר עוד הפעם, אם את מדברת על רגולטורים, על שרים שבעצם כעצמי קבל החלטות, שיתנו באמת את המזור לצרכן, יש דברים הרבה יותר רצינים של זה. כמו לדוגמה, הריבית המטורפת שאנחנו חיים בתוכה, שבעצם מייצרת אינפלציה, בראות עיניי. יודעת, אנחנו בסוף, הכסף כל כך יקר, שזה מצטרף בסוף לכל דבר, שזה מייקר את כל
המוצרים. מהדברים שלך אני מבינה שיש לזה השפעה ישירה על מחירי סחורה.
יש לזה השפעה ישירה על כל דבר שאנחנו נוגעים בו. איפה שלא את רואה את זה, הכסף הפנוי של הצרכן הולך לאיבוד, קחי את החבר'ה הצעירים שמשלמים משכנתה, שקפצה להם במאות שקלים. בחודש, וזה, כל הדברים האלה מצטרפים לאיזושהי בעיה הרבה יותר גדולה להסתכל על לא יודע מה, על שקית אורז. אם את תסתכלי באמת כמה אורז באמת את כבן אדם צורכת, ויתנו לך 2 שקל הנחה באורז, לא יודע אם זה מה שיביא לך את הפתרון.
בסדר, זה אורז כדוגמה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום. יש תקנות חדשות שמחייבות את הוצאת הסדרנים של הספקים מסידור המדפים, זה משפיע עליכם? איך זה אמור להשפיע אם בכלל?
כן, אנחנו מבינים מצד אחד את הגישה של הרצון של הרשויות בעצם להכניס יותר ויותר תחרות ולדחוק את ידיהם של היצרניות הגדולות שבעצם מתערבות כאן במדפים. אני יכול להגיד לך שבגופים גדולים כמו הרשת שלי, שאני עומד בראשה, אין באמת השפעה אמיתית לצרכן, לספק הגדול על המדפים, גם כשהסדרנים הם שלו, ובמידה מסוימת לפעמים גם כן אפילו מביא יותר יעילות, כי בפועל ספק שהוא קטן והמחירות שלו לא כאלה גדולות, והוא מבצע סדרנות שלו, אז הוא דואג שהמוצרים שלו יהיו על המדפים, והוא דואג, לדוגמה, הוא מחזיק סדרן אחד שמסתובב בין כמה חנויות, אז בפועל, דווקא הנושא הסדרנות של הספקים, הוא יחסית יעיל יותר ממה שאנחנו נעשה, שאנחנו נצטרך להחזיק מה שנקרא עובדים...
כן, אבל מה שעולה בסוף זה הריבית, ואני מודה לך, איתן יוחננוב, מנכ"ל הרשת, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
שלום, שלום, פרסומות. חזרנו, עכשיו נדבר על פייבוקס, פייבוקס לילדים מגיל 8 עד 18, שזה כבר לא כך ילדים. אריק הירשמן הוא מנכ"ל פייבוקס, שלום אריק.
שלום וברכה.
שלום, שלום. שמע, יש לנו זמן קצר, קודם כל תסביר לי מה זה, למה לילדים?
פייבוקס לגילי 8 עד 18, כי זה לא פייר שאת ואני מעבירים, מקבלים ומשלמים הטלפון הנייד, והילדים שלנו מסתובבים מזומן, וכרטיסים ניתנים שהם לא יודעים כמה כסף יש בהם.
איך זה עובד הדבר הזה?
פשוט ממש ממש. ההורה נכנס לתוך אפליקציית פייבוקס שיש לו, מקים מעין קבוצה, בוקס, עם הילד שלו, טוען לתוך הבוקס הזה כסף, קובע בעצם מה המגבלות שימוש שיהיו לילד, הילד מקבל הזמנה להוריד אפליקציה חדשה, פייבוקס יאנג, שבעצם מתחברת, משתדכת לפייבוקס של ההורה, ובעצם מחזיק ביד את הארנק, בעצם את הצד השני של ה... קבוצה שאת הקמת אצלך.
כלומר, אתה שולט בזה בעצם.
ההורה שולט בכמה הילד יכול להוציא בחודש, כמה יכול להוציא בעסקה ספציפית, איפה הוא יכול לקנות, רואה כל פעולה, מקבל התראה על כל פעולה, הילד בצד שלו מחזיק סוף סוף ארנק דיגיטלי, כל הכסף שלו שם, משלם ממנו, בקרוב מקבל כסף מחברים, מקבל כסף דמי כיס מההורים ומסבא וסבתא, ויכול לעקוב אחרי כל ההוצאות שלו.
כלומר, אתה רואה, נגיד שהוא קונה משהו שהוא לא על דעת ההורים, אתה יכול לחסום את זה.
קודם כל, את כהורה יכולה להגביל מראש מה גובה ההוצאה המקסימלית שהילד יכול לעשות, מה גובה ההוצאה המקסימלית בחודש שהילד יכול לעשות, וגם את מקבלת התראה על כל עסקה או על כל פעולה שהילד עושה.
ואז אתה מאשר או שהוא מאשר את זה כשהוא קונה?
הילד בכל עוד במסגרת המגבלות שאת כהורה קבעת, הילד עושה לבד.
כן.
אבל את מקבלת התראה על כל פעולה.
אוקיי, תנסה רגע טיפונת להסתובב עם הטלפון ולשנות מיקום, שיהיה לנו יותר טוב לשמוע אותך, ואז אני אשאל אותך גם אם זה מחייב טלפון חכם, או שאפשר לעשות את זה גם, נגיד, בטלפון אחר.
ההורה בעצם בוחר עבור הילד שלו, האם הוא רוצה שלילד יהיה כרטיס דיגיטלי, או כרטיס פיזי. לילד שיש טלפון חכם, הוא יכול להסתפק בכרטיס דיגיטלי. אם לילד יש כרטיס, אם יש טלפון לא חכם, שלא יודע בעצם לדבר עם קופה, הורה יכול להזמין לו כרטיס פיזי. והילד יכול להסתפק מכל הפעולות.
כן. תגיד, זה חייב לעשות מול, זאת אומרת, זה אני או אמא או אבא מול הילד, או שזה קבוצה משותפת לכמה ילדים? כלומר, אתה שולט על כמה, או שזה חייב להיות אישי?
זה אפליקציה חדשה נפרדת לילד, ההורה בעצם מקים, לי יש שלושה ילדים.
כן.
עם כל ילד בעצם...
אז כל ילד לחוד.
כל ילד לחוד הקמתי קבוצה, כל ילד לחוד קיבל הזמנה, כל ילד לחוד הוריד אפליקציה ובעצם מסתובב עם הארנק שלו, שאני בחוויה שלי מנהל בעצם שלוש קבוצות עם כל אחד מהילדים, אבל הילד בעצם חווה ארנק, שהוא בעצם כל הכסף שלו שם.
אוקיי.
קיים בכל מקום, בכל מדינה מערבית בעולם, לא היה קיים בישראל עד היום.
אוקיי, טוב, לא הספקנו לדבר על חינוך וזה, וכל מיני דברים כאלה, ויכול להיות שעוד נשתמע בהמשך. אריק הירשמן, מנכ״ל פייבוקס, תודה רבה. רק נגיד לכם שעכשיו יש אזעקות בחיפה, בקריות, באזור מאוד נרחב, זה היה צפוי, וכל אחד יודע מה הוא צריך לעשות בזמן האזעקות. עכשיו נצא לפרסומות, נחזור, ואם יהיו איזשהם עדכונים נעדכן, ובורסה. חזרנו, הבטחתי בורסה לסיום, ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים. אהלן, ירון.
שמח להשים את ההבטחות שלך.
כן, לפחות את זה אני יכולה. תגיד, מה אנחנו לא בדיוק בורסה ירוקה כהה על הפסקת האש המסתמנת?
נכון, הדיווחים הם שהיום בערב תוכלת הפסקת האש. הבורסה מתמחרת כבר תקופה את הפסקת האש המתקרבת, לכן אנחנו רואים כרגע עלייה של כ3.25% בתל אביב 35%, המניות הבינוניות, תל אביב 90, עולות רק בשתי עשירות האחוז.
כלומר, היא כבר תמחרה את נתניהו הרבה לפני.
בוודאי. אבל שבונת זה הדולר. הדולר נחלש ביומיים ביותר משני אחוזים, היום הוא כבר נחלש בשמונה עשירות האחוז, הוא נקבע 3.64 שקלים.
כלומר, האינדיקציה פה זה שהשקל מתחזק.
בדיוק. השקל פה מתחזק מאוד ביומיים האחרונים על רקע הפרסומים. מי שעוד בולטות זה חברות התעופה המקומיות, שיורדות היום בעד 6%, מעריכים שגם השמיים כנראה הולכים להיפתח, והתחרות תחזור אחרי שנה של רווחים פנומנליים, ולכן אנחנו...
איזה בורסה אופטימית, מדהים. ארצות הברית, שתי מילים לסיום?
אנחנו רואים אותה נפתחת בירידות קלות, שליש אחוז, לא משהו דרמטי.
אוקיי, ירון פרידמן, תודה רבה. אנחנו מסיימים, ושיהיה שקט וטוב, עד לפחות הניסיון להשיג הפסקת אש. עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור שקד מורג, בדיגיטל אלון לוי, ואחיה כהן, סליחה, אלון גבאי כמובן, אחיה כהן ואיתי ניקסון,